נושאים של סתרי תורה שהם מדהים, לא בלשון מצטרת. אנחנו רגילים ללמוד אמונה, ולימוד אמונה יש סגנון של הסברת האמונה על דרך השכל, ויש סגנון של לימוד אמונה, של הסברת האמונה לא רק על דרך השכל, אלא גם על דרך הציור של המושגים, נגיד על ההסברות של המהר"ל, מרן הרב ועוד סגנונות כאלה של הסברה. האם כאן כשהרב מדבר על לימוד סתרי תורה, הוא מתכוון דווקא ללימוד סתרי תורה בלשון של מושגים נסתרים, או שהרב מתכוון גם ללימודי אמונה שהם מסבירים לנו, מביאים לנו את החלקים בתורה שהם מתעסקים בזרים הנסתרים, שאנחנו נצטרך עוד מעט להגדיר אותם יותר, להבין אותם יותר, מה זה, כן, למרות שהם לא נאמרים לנו בלשון של במושגים נסתרים. אז אנחנו נלמד את הפרק הזה, שזה גם מדבר על החלק הזה של סוג לימוד אמונה שאנחנו לומדים, אפילו שזה לא בלשון נסתרת, אבל זה מתעסק בנושאים האלה של המסתר. אם זה תורות חסידיות, אם זה מהר"ל, אם זה לפעמים דברי הרב, או תלמידי מהר"ל הרב, או סגנון כזה. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. למה או איך להבין את הדבר הזה? שהדבר הזה הוא יותר, הוא נלמד יותר בהמון, מתפשט יותר. אז זה בהחלט קשור למה שדיברנו לפני יום העצמאות, שהסברנו, כן, היינו יכולים לבוא ולומר, כן, לפני יום העצמאות דיברנו על הדבר הזה, שהנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם היא שונה בזמן שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, לבין כשעם ישראל נמצא בגלות. וגם כשהוא נמצא בארץ ישראל יש מדרגות, יש נוכחות אלוקית, השראת שכינה במדרגה של בית ראשון, יש השראת שכינה במדרגה של בית שני, יש מדרגה של השראת שכינה בדור שלנו. אז השכינה היא דבר שיש מצב שבעולם השכינה היא גלויה יותר, יש מצב שהשכינה היא נסתרת יותר. והסברנו שאיך, במה תלוי הדבר הזה אם השכינה גלויה או נסתרת? קודשא בריך הוא וישראל חד. כן, מי הוא אחותי תמתי, מי הוא הגילוי האלוקי הכי הכי מופלא והכי הכי מתאים לאור האלוקי? זה כנסת ישראל. והמציאות הזאת של השינויים שיש בעם ישראל, כן, המציאות הזאת שיש בעם ישראל, שהעם ישראל הוא, יש בו שינויים, והוא, יש זמנים שעם ישראל מופיע את הצד הכללי שבו, את הצד הסגולי שבו, ויש זמנים שעם ישראל לא מופיע את הצד הסגולי שלו, הוא זה שדרך, או זה, וזה תלוי הדבר הזה, כמה שכינה יש בעולם. כשאמרנו שהחלוקה המהותית ביותר היא, שכשעם ישראל נמצא בארץ ישראל, יש את המציאות הכללית של עם ישראל, יש מציאות כללית של האומה, כשיש מציאות כללית של האומה, יש הופעה של הסגולה הישראלית הכללית, וכשעם ישראל נמצא בגלות, אז אז אין את הצד הכללי. מה יש? יש את הצד הפרטי יותר. יש יותר את כל יהודי ויהודי, לפי מדרגתו הפרטית, הוא זוכה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים להבין ש... ש... שהגילוי הפרטי תמיד הוא מצומצם יותר, מקומי יותר, ברובדים פחות עמוקים, ברובדים פחות חודרים מאשר הגילוי הכללי. אז זה דיברנו על כנסת ישראל, ורמזנו, הסברנו, שגם כשאתה שואל את עצמך על הופעת התורה בעולם, הרי כמו שקודשא בריך הוא בישראל חן, גם קודשא בריך הוא ואורייתא חן. התורה היא גם שמו של הקדוש ברוך הוא. אז בלי התוספת של מה שאנחנו אומרים עכשיו, היינו אומרים, כל השינוי של הופעת האור האלוקי בעולם, זה רק בישראל. אבל התורה היא מונחת, וזה תלוי, כל אחד יכול לבוא ולטול את השם, יכול לבוא ולגלות את התורה. כן? ומבחינת התורה, לא צריך להיות הבדל כמה אור של תורה יש בעולם, האם בזמן גלות, בזמן גאולה, כן? לא צריך להיות הבדל. וניקח את הדברי חז"ל, שחז"ל אומרים, שכיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה, ביותר במובן הפרקטי, המעשי, שכשנמצאים בארץ ישראל, פנויים יותר ללמוד תורה, יש אפשרות ללמוד תורה הזה, וכשנמצאים בגלות, אין פניות נפשית, אין זה, וזה הביטול תורה, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אבל הסברת הדברים היא ודאי לא כזאת. הסברת הדברים היא שהופעת התורה בעולם גם היא תלויה בהופעת ישראל. מה זה תורה? תורה, וזה בדברי הרב מופיע בהרבה מקומות, וזה גם קשור לפסקה שאנחנו עובדים עכשיו. תורה זה לא שכשהקדוש ברוך הוא נותן את התורה להוויה, כשהקדוש ברוך הוא מגלה את התורה ונותן אותה לישראל, אז הקדוש ברוך הוא גילה את חוכמתו בתורה, כן, תמן את חוכמתו בתורה, את החוכמה האלוקית בתורה, ואז יש לך את הצינור הזה שאתה יכול לגלות ולהתחבר להופעה האלוקית דרך הלימוד של החוכמה האלוקית. זה לא בנוי ככה. זה בנוי בזה שהתורה היא נשמתם של ישראל. זאת אומרת, מידת ההופעה של התורה היא תלויה במדרגתם של ישראל. אם ישראל הם שייכים, אם בישראל יש מיעוט חיים, אז גם התורה היא תופיע בצורה מאוד מועטת, בצורה מאוד מאוד מוגבלת. אם ישראל הם שייכים, יש בהם ריבוי חיים ויש בהם חיים מאוד מאוד פנימיים, אז גם התורה היא תופיע בצורה הזאת. כן, אז גם התורה היא תופיע בצורה הזאת. באופן כללי. אלא מה? גדולי ישראל, כמו שאנחנו הסברנו גם לגבי העניין הזה של האם יש אפשרות להופיע את הסגולה הישראלית שנמצאים בגלות. אז אמרנו, הסטנדרט, הבסיס, שכשנמצאים בגלות, אי אפשר להתרומם למלא, אי אפשר לזכות לקבל את הסגולה הישראלית הפנימית. כי אין כלל. אבל אם אתה גדול ישראל, אם אתה בעל עוצמות פנימיות מאוד מאוד גדולות, ואתה יכול להתחבר לכללות ישראל מתוך הנפש התורה שלך, אתה מזכך את הנפש שלך, ואתה בונה את הדבר הזה, אז יכול להיות שגדול ישראל, גם כשהוא בחוץ לארץ, יכול לזכות להופעה של הסגולה הישראלית. ככה אמרנו גם בישראל. זה דבר גם בתורה זה יכול להיות ככה. שוודאי שמהרגע שניתנה תורה מסיני, באופן מהותי, אם אנחנו בונים את הכלים שלנו בצורה נכונה, אנחנו יכולים לזכות להופיע גם את האור של התורה הכי 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 פנימית. אבל השאלה היא מה הסטנדרט, מה הבסיס, מה יופיע כאילו באופן סתמי באומה. אז זה תלוי במדרגת האומה. כשהאומה הייתה בארץ ישראל, אז בשביל ההסברה נסביר את זה בצורה כזאת, שכמו שבאדם הפרטי, אז האדם הפרטי, אנחנו אומרים, יש בו נפש, יש בו רוח ויש בו נשמה. הנפש זה החלק שהוא קשור לצד המעשי, לצד הטבעי המעשי. הרוח זה החלק שקשור לצד הנפשט שהאדם יכול להביא לידי ביטוי בחיים שלו. והנשמה זה הצד הפנימי, הסגולי, האלוקי, האינסופי, שאף פעם לא תגלה אותו עד הסוף, אלא תמיד הוא מעל ומעבר, שהוא לא מוגבל ולא מצומצם, אבל אתה, כל אחד ואחד שייך לצד הנשמתי האינסופי הזה. אז כמו שבאדם הפרטי זה ככה, אז גם בצד הלאומי זה ככה, שבצד הלאומי, בצד הלאומי, אז האומה הישראלית, כנסת ישראל, יש זמנים שמה שהיא מופיעה, היא מופיעה את הנשמה הפנימית שלה, האור האלוקי האינסופי, כן, היא מרגישה שייכות לצד הנשמתי, הכללי, האינסופי שיש בה. ויש זמנים שהאומה, את הצד הנשמתי, לא כל כך יכולה, לא מרגישה מחוברת, אבל היא בכל אופן מרגישה, היא יכולה להופיע רוח גדולה, רוח גדולה. ויש זמנים שהנשמה אפילו את הרוח די מאבדת, והיא לא מצליחה לייצר רוח ישראלית מיוחדת, היא משובדת לרוח של הגויים, היא מגיבה לרוח של הגויים, אין לה רוח עצמית שלה, כן? אין לה עצמאות, אין לה עצמיות רוחנית, ונשאר לה רק נפש, נפש ישראלית. מה זה הנפש הישראלית? צורת התנהגות בעולם הטבעי לפי הקודם הישראלי. ויש גם בנפש הטבעית הישראלית אולי הבדלים. האם אתה עושה את זה רק חיצונית, את הישראליות שלך, או שזה בכל אופן הנפש היא כל כולה ישראלי, שחזל באים ואומרים שאפילו המצוות המעשיות, אם אתה עושה אותן בארץ ישראל, אז הן מופיעות באמת את הנפש הטבעית הישראלית בצורה שלמה, אבל אם אתה עושה אותן בחוץ לארץ, אז זה רק שמירת המסגרת, זה רק ציוני, זה רק איזושהי מסגרת חיצונית שהיא משמרת, כן, שהיא משמרת את את המסגרת החיצונית.
נפש אז גם, זה... הנפש גם יכולה להיעלם במרכאות? שכאילו...
כשהנפש נעלמת, זה מה שיחזקאל הנביא אומר, זה עצמות יבשות כבר. זה כבר מצב ש... כלומר, הנפש היא לאט לאט נעלמת, כי הנפש היא בנויה בצורה שלמה, שיש בה ידיים, רגליים, יש אור, בשר, חידים זה. וגם בזה אתה יכול ללכת ולאבד. זה עד שאתה נהיה עצמות, ולא רק עצמות, אלא עצמות יבשות. כן? אז גם יש את זה, אבל אין. כן? זה הציור, איך שיחזקאל הנביא מתאר את ה... איך להסתכל על האומה. עכשיו אנחנו... זה מבחינת כנסת ישראל. עכשיו... זה משפיע, או זה מה שגורם לדבר הזה, איזה תורה יהיה בעולם? איזה תורה יהיה בעולם? בגלות, אם החיות הישראלית היא רק חיות של המסגרת החיצונית, התורה היא המזון של כנסת ישראל, היא ההופעה של כנסת ישראל, היא הנשמה של כנסת ישראל, היא הדרך להופיע כנסת ישראל, אז זה תלוי במה יש בכנסת ישראל? אם יש אם כנסת ישראל היא רק מופיעה את הצדדים המסגרתיים החיצוניים, אז זה יהיה כל התורה. כן, לא יהיה בתורה את הצד היותר מרומם, את הצד הרוחני. ואם האומה הישראלית הולכת ובונה גם את והיא מתחילה לחיות חיי רוח ישראליים, אז ממילא יהיה צמאון, יהיה רצון לתורה שגם יעלה את הרוח הישראלית. ואם עם ישראל יגיע למצב כזה שהוא רוצה גם נשמה, כאילו שייכות לאיזשהו אור אינסופי כזה, אז גם יתחיל להופיע הצד הנשמתי של התורה. כלומר, התורה היא פונקציה, היא מופיעה לפי הכלים, לפי הצמאון, לפי מה שכנסת ישראל, מה שעם ישראל צמא לתורה. עכשיו, באופן כללי אנחנו נגדיר, מה זה רזי תורה? מה זה סתרי תורה ורזי תורה? זה הופעת התורה בלבוש נשמתי. מה הכוונה הופעת התורה בלבוש נשמתי? זה כל הופעה של תורה שהוא המפגש עם התורה בחלק שהוא אינסופי, בחלק שהוא לא מוגבל, שהוא לא כל כולו מתגלה. כן, סתרי תורה, המהות של סתרי תורה שתמיד יישאר משהו בפנים, תמיד יישאר משהו נסתר. לעולם סתרי תורה לא יהפכו להיות לגמרי גלויים, כי זה סתר את הסתרי תורה. אבל למה? כי מהותית המהות של סתרי תורה זה ללמוד את התורה מצד הצד האלוקי האינסופי שיש בתורה, לא מצד מה שהצד האלוקי הוא בונה את הרוח הישראלית, ולא מצד מה שהאור האלוקי בונה את ההתייחסות לעולם המעשה הישראלי, לנפש, לעולם שלנו, אלא הצד של התורה שצריך לגלות את הצד העצמי, הכללי, האינסופי שיש באמת בישראל, והוא יש לו את ה... וזה בעצם ההופעה של סתרי תורה. אנחנו קודם כל מסבירים על מה הפרק הזה מדבר. הפרק הזה מדבר על מתי וההופעות השונות של החלק של התורה בצד האינסופי שבו, בצד האלוקי שבו, בצד הנשמתי שבו, בצד הזה שהוא אף לעולם לא יהיה עם הכלים, הוא לא יצא לפועל לגמרי עד הסוף. כן, זה הצד של סתרי תורה. עכשיו אנחנו ניגש להסביר את הסעיף הזה. מה הטענה הבסיסית של הסעיף הזה? מהי התכונה המהותית? מהו הדבר המגדיר את הנשומה? או את הצד של סתרי תורה, כמו שאנחנו אומרים שזה מקביל לדבר הזה? זה שזה אינסוף. זה שזה לא מוגבל. זה שזה לא, מצומצם במשהו. אז איזה תכונה, איזה צמאון צריך להיות, איזה תנועה צריכה להיות באדם שרוצה ללמוד תורה, את סתרי תורה, חייב להיות התנועה הזאת של הרצון להתעלות אינסופית. צמאון אינסוף, צמאון למשהו שהוא לא עומד, שהוא כל הזמן רוצה עוד ועוד 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 ועוד. זה בעצם מה שכתוב כאן בסעיף. אז עכשיו נקרא את הסעיף משפט משפט. מתי הוא טוב ללמוד סתרי תורה? כשהנשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה, כן, כשיש איזשהו צימאון, לא להיות בסדר עם הקדוש ברוך הוא, ולא להיות במצב הזה שאתה תוכל גם להגיד מה האידיאלים של התורה, להגדיר את הרוח, אלא כשיש לך משהו פנימי שאתה רוצה להיות קשור בעצמך לקדוש ברוך הוא. זה התשוקה הפנימית של קרבת השם. לא תורה בשביל לקיים אותה מעשית, לא תורה בשביל להגיד את הרוח של התורה, אלא תורה פנימית. מה הגדרת תורה פנימית? תורה עצמית, תורה שהיא, שאתה רוצה אותה בגלל שאתה מרגיש שזה עצם החיים שלך, שזה זה הצד הפנימי שלך, האמיתי שלך, העצמי שלך, שהוא לא תורה בשביל לגלות, אלא תורה שבשביל שהיא תישאר בפנים. זה כשהתשוקה הפנימית...
אבל תורה זה בשביל ללמוד וללמד, לא?
נכון, יש את הצד הזה.
זה תורה שהיא נשארת בפנים בלי כאילו לגלות מה
שהרב... לא אמרנו שהתורה זה רק סתרי תורה. אמרנו, לא אמרתי את זה, שהתורה היא רק סתרי תורה. יש בתורה את הצד של הגלוי, יש בתורה, וגם בצד הגלוי יש מדרגות שונות של התורה, ויש בתורה גם את הצד הנסתר. והצד הזה, על זה אנחנו מדברים עכשיו. לא אמרנו את זה שזה, ובאמת, אם אתה לגבי לימוד נסתר, אז כתוב שלא מלמדים את זה. זה לא החלק שמלמדים, זה החלק שכל אחד בתוכו יש, זה חלק פנימי, כן? זה בדיוק ההבדל, שאנחנו צריכים להתרגל לדבר הזה, כן? כשהתשוקה הפנימית של קרבת השם היא חזקה, כן? זה מתחיל מזה שהאדם אין לו מאוד מאוד נוכח אצלו, נוכח אצלו הדבר הזה שהוא מרגיש שזה עצם החיים שלו, קרבת השם, אבל לא מספיק שזה חזק אצלו, אלא צריך שזה מתעלה ומתגברת. כלומר, הוא צריך להיות בתנועה כל הזמן, הוא צריך להיות כל הזמן בזה שכל דבר שמסיח את דעתו, הוא מתגבר עליו ומסיח אותו הצידה. הוא רוצה כל הזמן לזה שהדבר הזה ילך ויתקדם אצלו. עובר אצלו יום שהוא היה בהסחת הדעת, אין לו מנוח. אין, הוא עובר אצלו שעה כזאת וזה, הוא אומר, פספסתי, אני מת הייתי בשעה הזאת. יום מת. ככה האדם, זה האדם שנמצא במצב הזה. זה מה שהוא אומר, עד שלא תיתן מנוח לנפש, שהנפש לא יכולה להירגע בדברים אחרים, ואם יש איזשהו יום שאין לה את התשוקה הפנימית של קרבת השם, אין, היא לא נינוחה. היא מתייחסת לזה כפספוס, כיום מת. ואינה מסביעה את חפצה בשום תוכן רוחני וקדוש שבעולם, כמו שאנחנו מסבירים. לא מדובר רק על זה שהאדם, יש בני אדם שאתה אומר בסדר, הוא איש הלכה, הוא איש מעשי, הוא מבחינתו קרבת השם זה לקיים מצוות, זה לדעת מה לעשות, זה אני בדי הלכתה או משהו כזה. לא, מדובר גם על אדם שהוא איש רוח והוא דרשן והוא יודע את התכנים הרוחניים שיש בתורה אפילו אולי. תכנים רוחניים זה, ככה אני מסביר, כן, תוכן רוחני וקדוש שבעולם, זה גם אולי כולל אפילו תכנים רוחניים שיש בתורה במובן הזה, של, שאתה לא, רואה איך התורה בונה איזושהי רוח מסוימת, כן? אז האדם הזה לא מספיק לו. הוא בכל אופן אומר, זה לא לגוע בעצם, זה לא לגוע בפנים, זה לא עצם המזון שלי. והאדם הזה רוצה את כאים היגיון פנימי המדבר ברזי עולם. מה ההבחנה הזאת בין תוכן רוחני וקדוש שבעולם להיגיון פנימי המדבר ברזי עולם? היגיון פנימי המדבר ברזי עולם, הדגש הוא פנימי ורזי. כלומר, ההבדל הוא שזה לא איזשהו דבר בשביל שהרוח תגבר על החומר או משהו כזה, אלא לגוע בעצם החיות האלוקית שיש בעולם, כן? ומצד זה הוא רוצה את להיפגש עם הדבר הזה. כן.
הרב מציג, אם אני טועה, סליחה, אבל אני רב מציג כאילו זה איזה חסר שיש לו, כאילו הוא צריך להשתוקק לזה. אז כאילו מי שלא מרגיש את זה צריך כאילו לשאוף להרגיש, כי זה בסופו של דבר מדבר על חלק מהתורה, ואם אני לא מרגיש חסר מחלק מהתורה, אז כאילו אני חסר בתורה עצמה. אני לא מרגיש שאיפה להשלים את עצמי שם, אז ממילא אני חסר בזה.
זה נכון, שאדם שאין לו את החלק של סתרי תורה, אז אין לו עוד שלמות בתורה, ברור. אם אין לו שלמות בתורה, אין לו שלמות בהופעה הישראלית, והוא יכול להתקדם עוד, כן?
אז זה יכול להיות שלבים כאילו שצריכים מטבעה להגיע יותר מאוחר.
נכון.
אם בן אדם בגיל צעיר לא מרגיש ככה, זה בסדר.
אבל הוא לא מדבר על לימוד, הוא מדבר על השתוקקות כאילו. השתוקקות חייבת להביא לידי הלימוד עכשיו, הוא מדבר פה על דחף כאילו.
כן, לא. החידוש של הרב בהרבה מהפסקאות של הפרק הזה הוא לפני שאני קראתי את הדברים של הרב בפרק הזה, וזה מה שמקובל בדרך כלל, זה כך. אתה אדם, יש תורה גדולה אלוקית, התורה הזאת יש בה דברים פשוטים, יש דברים מורכבים, יש דברים עוד יותר עמוקים, עוד יותר עמוקים, עוד יותר עמוקים. אתה מתחיל את החיים שלך, תתקדם. תלמד רמה אחת, ואחר כך תעלה לרמה שתיים, רמה שלוש, רמה ארבע, וסתרי תורה זה רמה חמש, אני יודע מה זה. כאילו זה, זה זה, וזה לא קשור לעולם הפנימי שלך או משהו כזה. נכון, יבואו ויגידו לך, תשמע, כשאתה לומד רזי תורה, כשאתה לומד זה, אז יכול להיות שמה מאוד תיזהר שלא יהיה לך גאווה. דווקא יש, יש בהמשך פסקה של הרב שהוא אומר אולי קצת משהו אחר, אבל זה, למה? כי שם העניין הזה של סם המוות וסם החיים הוא מסוכן יותר, או אם אתה לומד את התורה בצורה של סתרי תורה, אתה צריך ממש, זה יכול מאוד לבלבל אותך. זה יכול לגרום לך לדמיונות, יכול לגרום לך לכל מיני דברים, תיזהר זה, אבל זה בנוי בצורה הזאת שאומרים לך, כך וכך וכך וכך, זה מה שאתה אמרת, ישראל. הרב בפרק הזה הוא בונה לנו מהלך קצת שונה. הוא בא ואומר שהעיקרה של התורה הוא המזון לנשמה הישראלית. התורה היא פונקציה, היא דבוקה במציאות של מה ישראל צריכים, איזה מזון ישראל צריכים. והרב בא ואומר, יש לפעמים מצבים שאולי אתה תלמד סתרי תורה, כי למרות שאתה לא למדת את השלבים 1, 2, 3, 4, תלמד שלב 5. כבר למדנו פסקה כזאת, נכון אהרון? בפרק ת' על אין אדם לומד לאופן שלו חפץ, שהרב אומר שלמרות שכתוב שלא ילמד סתרי תורה אלא רק אחרי שמילא כרסו בש"ס ופוסקים, אבל כן יש מציאות לא כזאת זה. אז הפרק הזה הוא יעצים את התפיסה הזאת. שמה?
אני כאילו רק באתי לענות לו, כן? כאילו הוא אמר שבן אדם מרגיש חיסרון. זאת אומרת, זה לא חייב להיות חיסרון. אני אומר, לא, הרב אומר שגם אם בן אדם מרגיש את זה בגיל צעיר, אם הכי נעמי, שאיך ויהיה זה. אני אומר, אבל גם אם בן אדם מרגיש את זה לא מרגיש בגיל צעיר, זה לא הופך חיסרון.
בסדר, נכון. בסדר, נכון, נכון. כן, צמאון יותר, לא צריך חיסרון, כן? אני מסכים שזה יותר הגדרה, צריך באופן זה, אבל התשוקה הפנימית הזאת, אז עכשיו בא הרב ואומר, זאתי התכונה של עסק בתורה לשמה, שעל זה שנינו וכל העוסק בתורה הרי זה מתעלה. אומר הרב, אני עושה עכשיו חיבור בשתי נושאים, לימוד סתרי תורה, ולימוד תורה לשמה. כמה דברים היינו אומרים, זה לא קשור. יש נושא אחד שהוא שצריך ללמוד לשמה, צריך ללמוד לשם שמיים. זה נושא אחד. ויש נושא שני שהוא מה יכולת ההבנה שלך בתורה והעומקים שלך בתורה. אבל הרב אומר לו, כתוב לגבי לימוד תורה לשמה, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. כתוב שם גם שהלומד תורה לשמה מגלים לו רזי תורה. אז רואים שיש קשר בין לימוד תורה למגלים לו רזי תורה. מסביר הרב, וזה על פי מה שכתוב במשנה אחרי כן. במשנה כתוב שכל העוסק בתורה, הרי זה מתעלה, כמו שכתוב, ומי מדבר, מתנה, מתנה, מתנה לחיה, נחלה אוהב, מה? הוא מדבר מתנה, הוא מתנה נחליה. אז אומר הרב, המשנה מחברת, איך היא מתארת, מה זה לימוד תורה לשמה? אז למדנו את הפרק על לימוד תורה לשמה, מה המהות של לימוד תורה לשמה. אומר הרב, המהות, אולי זה עוד צורה של לימוד תורה לשמה, כן? כשהאדם לומד תורה בגלל שהוא מרגיש מדבר. מי מדבר? האדם מרגיש שאין לו מנוחה. הוא מרגיש ריק. הוא מרגיש שהוא כמדבר, הוא עושה את עצמו כמדבר. הוא מרגיש שאין לו מנוח. הוא מרגיש את עצמו מדבר, הוא מרגיש שהוא משתוקק מאוד. כן, להתמלא מהתורה. הוא מרגיש שבלי תורה הוא ריק, אין לו חיים. זה לימוד תורה לשמה, לימוד תורה לשמה. זה ההבנה הזאת שהתורה היא עצם החיים, עצם החיים שלנו. כן? וזה הדבר שגורם לי, שאני רוצה לדבק בתורה. לא בגלל שהתורה נותנת לי שום רווח. לא רווח כספי, לא רווח של כבוד, לא רווח של עולם הבא. ואפילו, בעצם לפי הפסקה הזאת הייתי אומרת, אפילו לא רווח של הדעת מה לעשות. לא רווח אפילו של לדעת איך לקיים את המצוות, ואפילו לא רווח של חוויות רוחניות, שאתה יכול כמו קרליבך להתפלל ולהתרגש וזה, אלא הרווח שזה עצם החיים. בלי רווחים. אתה מרגיש מדבר בלי תורה, ואתה רוצה ללמוד תורה, בגלל שכי הם חיינו ברוך ימינו, שאנחנו הולכים להגיד עוד מעט בתפילת ערבית, כן? כי הם חיינו. כן, שאתה מרגיש שאתה מת אם אתה לא לומד תורה. אז זה צורה אחת של לימוד תורה לשמה. הרב מכניס את זה בדבר הזה מזה שהביאו את מי מדבר מתנה ממתנה נחליאל. והדבר הזה מה הוא גורם? שכל הלומד תורה לשמה, בסופו של לימוד תורה לשמה הוא מביא לזה שכיוון שזה מה שדוחף את הבן אדם, הבן אדם כל הזמן מתעלה. האדם כל הזמן נמצא במצב כזה שכל יום הוא שונה מהיום הקודם, וכל יום הוא איזושהי מדרגה נוספת, איזושהי קומה נוספת. אומר הרב, זה מה שעושה את הקשר בין לימוד תורה, תיאור הסיטואציה הזאת של לימוד תורה מצד מה שהאדם מרגיש את עצמו כמדבר. ומה שאני מסביר לך, מהו התנאי הבסיסי ללימוד סתרי תורה, זה מה שעושה את הקשר הזה, שכל הלומד תורה לשמה, מגלים לו רזי תורה. זה מה שעשה לנו כאן הרב בפסקה הראשונה. הרב לא אומר את זה פה, אבל אני חושב שבמדי זה קשור למה שאנחנו יכולים להבין, למה בזמן הגאולה יש יותר השתוקחות ללימוד רזי תורה. כי מה אחד מהדברים הבסיסיים של גאולה? מה ההבדלים בשביל המצב? מה אחד ההבדלים המאפיינים את הגלות? לעומת דבר שמאפיין את הגאולה? הגלות זה מצב של הקפאה, של עמידה במקום, של אי שינוי, של אי הליכה ממקום למקום. והגאולה, כן, אחד מהלבושים המרכזיים של הגאולה זה השינוי, ההליכה, כן, היציאה ממצב אחד למצב אחר, ועוד נגלים, כן, הולכים ו... כן, פרשת בהר, כן, של... יש שם את התיאור של ההשתעבדות, ויש איך האדם, איך אתה גואל, איך אתה מוציא ממצב אחד, עוד מצב, עוד מצב, עוד מצב. כן, זה הגאולה. ובאחד מהפסקות באורות הסברנו פעם, שמדרגת הגאולה היא, ככל שהגאולה מתקדמת, אז קצב ההתעלות הוא גובר. ככל שהיא רבה, היא רבה והולכת, כן, האור הולך ומוסיף, הולך ומתגבר בקצב יותר מהיר. אז היום בעולם, בעולם החומרי אנחנו רואים את זה במוחש, אבל כל העולם החומרי הזה זה בעצם כדי לצייר לנו את זה שבעולם הרוחני זה יהיה פי מאה קצב השינויים והחידושים והסטארט-אפים הרוחניים, כן, סטארט-אפ, כן, בעולם החומרי, אבל התורה היא סטארט-אפ רוחני, כן, אבל מה זה יהיה? זה יהיה מידת השינוי הזה. וזה מה שהרב מדבר פה, על המתעלה ומתגברת, כן, ויש איזה צמרון זה. למה זה קשור לסתרי תורה? כי זה אחד מהביטויים של אור אינסוף, של הופעת התורה בצורה האינסופית שלה. סעיף א', סעיף ב'.
מה אתה אומר?
טוב, כי הם חיינו ואורך ימינו נגיד.